בעולם בו הסכנות נמצאות בכף היד, אנחנו כאן עם אצבע לדופק, לשתף מידע, להגן ולשמור על היקר לכם. Think Safe Cyber, בהנחיית מיי ברוקס קמפלר.
איזה כיף, הצלחה מסחררת, פילי הטכנולוגיה, אבל we're finally live on Facebook. אז ערב טוב לכולם, Think Safe Cyber, יום חמישי, 9:30 בערב, כי האקר סטנדרטי הוא גם אבא סטנדרטי, והיה צריך להשכיב את הבנות לישון, שזה לגיטימי, אני ברחתי מהבית, אז לא השכבתי את הילדים לישון. ומה העניינים מדון אור?
מצוין, מצוין, מה שלומך?
מעולה, מעולה, עכשיו שהצלחנו לעלות ופילי הטכנולוגיה, והפעלתי מחשב שלא הודלק הרבה זמן, אז... אז יותר...
כן, עכשיו יש את שקט, אז אפשר לעבוד. רגע, אז איך אני משתף את הלייב הזה אצלי?
אתה הולך פשוט לקבוצה, בינתיים, ומשתף, ואני אשתף את זה גם, כמובן. ובינתיים אני אספר...
הנה, אני כבר רואה את עצמי מגרד בראש. איזה יופי.
אז אתה עשה את השיתוף שלך, ואני אספר לכם בינתיים על מה אנחנו הולכים לדבר היום, ולמה שהגעתי את עידו, למרות שהוא לבד עם הילדות, למה בכל זאת התעקשתי שנעשה את הלייב הזה היום. אז היום לפני שנה אני התגברתי על פחד נורא נורא גדול שלי. פחד מלעשות לייבים. הרבה אנשים לא מאמינים לי, אבל נשבעת לכם, לפני שנה אני סירבתי בתוקף במשך תקופה מאוד ארוכה לעשות לייבים בפייסבוק. לא היה על מה לדבר, לא הסכמתי לשמוע, נשמע לי מזעזע. ואז לפני שנה התחילה הקורונה, שנה ושבועיים, ואז בדיוק לפני שנה, השבוע היה את כל הנושא הזה של אפליקציית מגן. וכבר הייתה קהילה, וכבר היה איזה 2,000 איש בקהילה, ושאלו אותנו על זה. אמרתי, טוב, עידונו, יאללה, תעלה איתי ללייב, בוא נסביר מה זה הדבר הזה. ועלינו, וזה היה בעצם הלייב הראשון פה בקהילה. אמרתי, שנה אחרי, זה אך סמלי, בעיקר בשנה שהייתה כזאת מטורפת, גם לי, גם לעידו, גם לקהילה, שנעשה כזה סיכום שנה מהזווית שלנו, ונדבר קצת על סייבר, אתגרים, הגשמת חלומות, מה החלום הבא, מה האתגר הבא. ואני רוצה להתחיל בזה שיצא הספר.
שני הספרים יצאו. היא באה עם הספר עליי. רגע, את יודעת מה? שנייה.
זאת אומרת, אז אתם רואים מה זה? ואני לא במשרד שלי, כמו שאתם רואים, כי באתי לבקר חבר יקר, רוצה להגיד שלום? ברור שתגיד שלום. תשימו לב מי עוד פה.
לא רואים אותו כזה.
תום היקר, תום מלכה, אנחנו פשוט עובדים כאן על מעבדה ועושים כל
מיני... יצא הספר.
ויצא הספר, הספר שלי גם לא פה. יש בבגאז'.
הספר שלך אצלי.
נו, אז תביא את גם את שלי, ואז יהיה שניים. באמת היה לנו, לשנינו הייתה שנה מטורפת, ואני חושבת שגם בסייבר הייתה שנה, לפחות בארץ, בתפיסה של איך סייבר נראה כלפי חוץ, הייתה שנה די מוזרה. אני לא רגילה, וגם אתה לא נראה לי רגיל, שסייבר נמצא בחדשות, באופן רציף, כל כמה ימים יש איזושהי ידיעה שקשורה לסייבר, בערוצי החדשות, בעיתונים וכולי, זה לא משהו שהיינו רגילים אליו לפני 2020. אני רוצה לפני שאנחנו מתחילים לדבר עלינו, לשאול אותך, למה לדעתך, מה קרה השנה?
מה זה מה קרה השנה? קורונה. אני חושב שהרבה קרו השנה מעבר למה שאנחנו בעצם מכירים, נתקענו בבית, הרבה דברים השתנו, העולם שלנו השתנה, ואנחנו ככה ניסינו להיות אדפטיביים, הרבה מאוד הלכו וקיבלו בעצם איזשהו, אפשר להגיד שנמשך להם השטיח מתחת לרגליים, והם הרגישו ככה שהם מאבדים אחיזה, והשאר דווקא ראו בזה איזושהי הזדמנות, ואפו קדימה. אני יכול להגיד שמבחינתי לא משכתי לעצמי את השטיח מתחת לרגליים, דווקא העולם הזה של הסייבר, למרות שהוא כן, בחלק מהמקומות הוא מצריך פגישות פנים אל פנים, דווקא במקום שלי, של השותפים שלי, אנחנו לקחנו את זה למקום הנכון שבו אנחנו נתנו שירותים מרחוק, וזה עזר לנו קצת, חלק מאיתנו נורא אוהבים לטייל בחול, אני אישית ואולי חלק מהצוות שלי חושב שדווקא המרחוק הוא יתרון, קודם כל הוא חוסך המון בהוצאות מהצד שלנו, ודבר שני, הוא נותן לך בעצם איזה מין הרכב חדש לדרך שבה בעצם אפשר לעבוד בקבוצה, זה נורא קשה, זה נורא מאתגר לעבוד בצורה הזאת, אבל אם מצליחים לעבוד בצורה הזאת, אז לדעתי השמיים הם הגבול.
לגמרי, זה גם מאוד יעיל. כן, מאבדים משהו בקשר בין אישי, זה מצחיק שתום ואני שרשה, אנחנו יושבים יחד, אנחנו עבדנו יחד כמה חודשים טובים לפני שנפגשנו משהו כמו חצי שנה, לפני שפעם ראשונה נפגשנו פיזית. גם איתך, כמה פעמים פיזית נפגשנו? מעט מאוד בשנה הזאת?
מעט מאוד, מעט מאוד.
ועדיין אתה עובד המון עם חול, המון המון עם חול, עם אנשים ממש צוותי עבודה, גם אתה, ואני חושבת שזה נותן לנו הרבה הזדמנויות. אישית מה שאני חוויתי בשנה הזאת, זה אמרת את השנה הזאת שאנשים יותר התכנסו בבית וכולי, קודם כל גם הרבה האקרים היו משועממים והיה עלייה מטורפת בכמות האירועים, ובטרגט של אנשים שלפני זה אולי עבדו פחות מהבית, פחות היו חשופים לאתגרים, לסכנות, כי הם כל הזמן היו תחת הרשת הארגונית, תחת המטריה הזאת, הקורפורייטית שהגנה עליהם, ופתאום הם לא, הם בבית.
נכון. זה גם נתן לאקרים את ההזדמנות הזאת לתקוף מתי שהם רוצים, כי בדרך כלל אנחנו רואים את כל האירועים קורים דווקא כשעובדים לא נמצאים במשרדים, מתי שבעצם המערכות קצת למטה, שאף אחד לא מנטר, וראינו שבאמת הייתה עלייה מסיבית בהתקפות, זאת אומרת, התחלפו הימים, לא יודע אם תקפו יותר, אבל אפשר להגיד שזה כבר לא שישי שבת, זה כבר לא לחכות לחג, זה כבר לא אמצע הלילה, שאין אף אחד במשרדים אף פעם, וכל הארגונים נמצאים בעצם בסוג של אי-בהירות לגבי מה קורה, אנחנו יכולים לראות את מייקרוסופט ששלחו את כל העובדים הביתה שנה שעברה, וגם חברות קטנות, שבעצם החליטו שהם מתחילים לעבוד מרחוק, ואפילו להוריד עובדים, שזה בכלל מתנה עבור האקרים, שיש בעצם איזו אי-בהירות לגבי מי ממשיך לעבוד, מי לא ממשיך לעבוד, ואז העובדים שרואים עובדים אחרים מפותרים, הם מורידים הילוך.
הם גם לפתות עובדים שפוטרו, שיתנו קצת יותר מידע, ואיך, וכמה, ומה קורה פה. מאוד קל לפתות במצב כזה.
נכון, נכון. היו גם כמה מקרים שראינו בעצם את הפעולות של מה שנקרא insider threat, התוקף מבפנים. היו אירועים כאלה אפילו בארץ. ואני חושב שכן, זה הביא, זה בעצם שינה את חוקי המשחק, הנושא הזה של הקורונה, וגם עכשיו, כשאנחנו בעצם יוצאים מהתקופת עבדות, אגב, אנחנו נכנסים לחג פסח, ואנחנו סוג של יוצאים במרכאות מאיזשהו מקום שהיינו בו בסוג של עבדות, אני יותר ראיתי בעבדות לילדים, אני לא יודע מה קורה עם שאר האנשים, ואנחנו יוצאים למין חירות כזאת, וזה זמן גם להגיד לאנשים להתחיל לנוע, להתחיל לנער את האבק, ולהתחיל להניע קורות חיים וחברות ומעברים ואיפה הם נמצאים כרגע, להתחיל לבדוק את השטח של איפה הם נמצאים, ולנסות להבין לאן הם יכולים להגיע. וזה באמת המקום שבו אני חושב שבשיחה הזאת רצינו לדבר קצת על הגשמת חלומות, על יעדים, איך לקחת יעדים, נדבר על הספר לצורך העניין בתור איזושהי דוגמה ליעד, ונדבר גם על יעדים עם כישלונות, אין לי בעיה לשתף גם יעדים עם כישלונות, שבהם ככה לא קיבלתי את מה שדמיינתי שאני אקבל, ואיך התמודדנו עם הכישלונות האלה. אני חושב שזה גם חשוב.
לגמרי. אז באמת אמרת שוק שאנשים מתחילים לחפש עבודה והאתגר הבא וכולי, אני אגיד משהו שאני רואה גם כמי שמייעצת להרבה אנשים שמחפשים עבודה, וגם כמעסיקה בעצמי. גם אני, ואני יודעת הרבה מאוד מעסיקים, אנחנו קצת מחכים ליוני. אנחנו קצת מחכים ליוני, כי ביוני זה יהיה שוק של מעסיקים. כי כל מי שישב עכשיו בבית ומחכה וחלט ולא בא לו לחזור לעבוד, קחו בחשבון שכמוכם יש עוד המון, ואם אתם באמת רוצים את האתגר הבא ולבוא מתוך מקום של כוח, אל תחכו שיגמר החלט.
אחרי ביוני.
עכשיו, ביוני נגמרים החלטים.
נגמרים החלטים, חשבתי שברבורים מתחילים לעוף מהאגם.
גם,
לא יהיה כפרוני מקווה. אני יודע איזה, למה הוא שמור התאריך הזה.
מה, ביוני נגמרים החלטים, ואני, היה לי כמה אנשים שרציתי, שפניתי להם, שאני יודעת שהם פותרו, שישבו בחלט, ואמרו לי, אנחנו בבית עד יוני.
וואלה.
ילדים עם הזה, עם החוסר בהירות, מצד אחד אני מבינה את זה, מצד שני, כמעסיקה, אני אומרת, אוקיי, אז אתם לא רוצים לחזור עכשיו, ביוני נדבר, כי ביוני יהיה לי בחירה הרבה יותר רחבה, אז אני אומרת
רק למי שמתלווה את הלכה הדבר. אני רוצה שתגיד לילד שיושב לידך שהוא מפוטר. ואם כבר אנחנו התחלנו לדבר על כמעסיק וכלא מעסיק.
אין בעיה, אתה רוצה לבוא לעבוד אצלי?
רגע, אנחנו דיברנו שנייה, רגע, בוא נתחיל זה, שיהיה רגע איזה ברגן, כאילו, רגע, אל תתפטר ישר.
למה אתה מפוטר?
אני לא יודע.
טוב, אתה עובד שם בשבילה? מה קורה פה? אתה חתום על חוזה.
אני מסייע לחברה, אני לא עובד, אני אין פה שכר.
אני לא רואה את המסך שלו.
אני רואה, אתה תצחק עליי להלאה, כי פעם האחרונה שאני הרמתי מעבדה היה אי שם לפני הרבה 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 שנים, ומשום מה זה נורא מקרית לי באצבעות. אז אמרתי, במקום לשבור את הראש, אני אלך למישהו שאשכרה יודע מה שהוא עושה ונרים מעבדה וכאלה.
הבנתי.
בעיקר כי נמאס לי לשגע אותו ולהגיד לו, תקשיב, עלה איזה משהו בקהילה שתכלס אני יכולה לבדוק לבד, אבל אין לי מחשב נקי, אז עכשיו יש לי מחשב נקי. הנה, השקעתי בקהילה וקניתי עוד מחשב. כן.
יאללה, אז בוא נתחיל לדבר קצת על יעדים.
אז בוא נדבר על יעדים. באמת, לשנינו הייתה שנה נורא, נורא דומה בדברים מסוימים. כן. אני התחלתי עם ספר והד סטארט, ואז אתה ספר והד סטארט, ובעצם עשינו מסלול מאוד דומה. אני יודעת למה אני ישבתי על הספר ולמה אצלי זה היה העיתוי, אבל מעניין אותי לשמוע למה אצלך זה היה העיתוי. למה דווקא השנה?
אני חושב שקשה לי להגיד למה השנה, אני חושב שבמשך הרבה זמן חשבתי על לכתוב ספר, לא ידעתי על מה אני אכתוב ספר, בהתחלה זה היה נראה לי כמו איזשהו יומן כזה, או כמו איזשהו משהו שככה אני אזכור אירועים במקום להעלות כל מיני פלאשים בראש, ועניין אותי כל הערבוב בין חיים אישיים לבין העבודה, כלומר למה שאנחנו עושים בעבודה, טסתי המון במהלך התקופה בקספרסקי, וזה צבר אצלי המון המון חוויות, ובצד השני גם עבדתי בצורה של פרילנס, וזה יצר עוד חוויות שהן גם מחוץ לגבולות וגם בתוך הגבולות. ואני חושב שזה מה שהביא איזשהו עניין כזה להמון מורקים, הרי תכלס ממה הספר מורכב, הוא מורכב בעצם מכל מיני סיפורים שהם מובילים לאיזושהי כרונולוגיה כזאת בזמן, אבל יש בהם קפיצות, כי אתה באמת רוצה גם להשאיר את הקורא מעוניין בתוכן, ואני יכול להגיד שהספר, לדעתי הוא הגיע ל-300 ומשהו עמודים במקור שלו, אני חושב שיש רק עותק אחד מהמקור אמיתי, וכל השאר נגנזו, והוא בעצם מכיל הרבה יותר תוכן מהספר עצמו, ושם בעצם העורכת עשתה עבודה טובה. היה לי כמה אנשים שעשו הגייה, הייתה הגייה הראשונית, אחר כך העורכת הגיעה ועשתה בצורה מקצועית, חתכה לי המון דפים, ואז בעצם פתאום נהיה ספר, אבל אני חייב להגיד שהאתגר הזה הוא לא פחות קשה מלהשיג עבודה, או לנצח באיזושהי תחרות, או להחליט שאתה רוצה בעצם איזשהו משהו, והיד רחוק ממך. למשל, קיבלתי היום איזושהי הודעה מבחור שסיפר לי על זה שהוא די-ג'יי, והוא רוצה לעבור לעולם הסייבר, והוא אפילו חושב שאפשר להתאשר מזה. ואוטומטית זה לקח אותי למקום הפסיכולוגי. כי כשאנחנו מסתכלים על יעדים, כשאנחנו מסתכלים על חלומות, אנחנו לא יכולים לראות את עצמנו מניפים גביע על ההתחלה. כלומר, לא יכול להיות שאני עכשיו מתחיל את האודישן של נינג'ה ישראל, ואני כבר רואה את עצמי, יושב ליד יובל שמלה, ואנחנו שותים בירה. זה לא יעד נכון, והיעד הזה של אני הולך ללמוד סייבר ואני בסוף אתאשר, הוא מיסקונספציה כזה, הוא איזשהו משהו שאתה מכניס לעצמך בעצם איזושהי ציפייה למשהו שהוא לא יקרה בטווח זמן הקרוב בכלל. כלומר, אתה צריך לאכול קש במשך תקופות ארוכות, עד שאתה בכלל תזכה להגיע לרמות האלה, ומן הסתם שהדשא של השכן תמיד ירוק, כלומר, אתה לא רואה את העבודה הקשה שהבן אדם עשה, אבל עלייך ואנשים אחרים, יש אלפי צלקות מהתקופות האלה, לא יודע, אני לא יודע אם בקלות אפשר להגיד אלפי לילות ללא שינה, אפשר להגיד פיבוטים, אם יודעים מה זה פיבוטים, אז זה בעצם שינוי כיוון, כלומר, התחלת לעבוד במשהו אחד, פתאום אתה משנה כיוון, אני התחלתי במבדקי חדירות, פנטסטינג למי שמכיר, פתאום עשיתי שינוי כיוון למחקר חולשות כשגעתי למקאפי, ואז משם פתאום קספרסקי רצו מחקר וירוסים, וזה שונה לגמרי, זה בעצם עולמות שונים, כולם אמנם בתוך הסייבר, אבל זה עולמות שונים לגמרי, וגם עכשיו שהחלטתי פתאום שבוא נשים בצד רגע אומנויות לחימה ובוא נחפש משהו אחר, ובאמת באתי לטיפוס קירות ממקום מאוד מאוד נקי, ממקום שבו אני נורא רוצה להיות חגורה לבנה במרכאות הרבה מאוד זמן. אני לא פוזל לכל מיני רמות שאני יודע שהן לא לרמה שלי, שאני לא יכול להגיע אליהן, ואני נשאר ברמה של הילדים, וזה מאוד מתסכל. זה מאוד מתסכל, כי למשל...
לדעתי. יש בזה משהו שהוא נורא, באנגלית קוראים לזה humbling. אני חווה את אותו דבר, אני כבר שנתיים פלוס לומדת צרפתית, לא יותר, אני כבר משהו חמש שנים לומדת צרפתית on and off, וכבר 520 ימים פלוס מינוס רצוף בדולינגו. הייתי לפני זה בכל מיני קורסים, עזבתי כאלה, והאתגר הזה של דולינגו הוא אתגר מטורף, ואני יכולה להגיד לכם שהשבוע אני הגעתי לדיימנלינג, לפני שבועיים הגעתי לדיימנלינג, שזה כאילו הליגה הכי גבוהה, ואני כבר יושבת כבר 4 ימים על המקום הראשון. עכשיו, זה ימים ולילות, ואני מצד שני...
דולינגו זה מטורף, זה הנה עוד
איזשהו... כל כך אילגת, כי כמישהי שגדלה באנגלית ועברית, אז אף פעם לא התמודדתי עם ללמוד שפה. וזה נורא.
אני, האמת, הפעם הראשונה שהתמודדתי עם ללמוד שפה זה כשטסתי לאמן את הצבא בגרוזיה. מי שרצה סיפורים זה גם בספר, אבל אני חייב להגיד לך שהורדתי את דואלינגו באיזשהו שלב, נורא רציתי ללמוד איטלקית או ספרדית, משהו בסגנון הזה. אני לא זוכר, זה היה נורא, זה נורא מזמן, אבל נשברתי על ההתחלה, זה כאילו לא, לא הצלחתי להתמיד. אותו דבר גם בגיטרה, למשל. נורא רציתי לנגן, סחבתי את הגיטרה איתי לכל מקום, ואחי הקטן הוא פשוט אילוי בגיטרה, וזה לא משנה כמה אתה חושב שזה סקסי, זה לא שאתה פתאום יכול, אני לא פתאום יכול להיות אחי הקטן, אפילו שאנחנו עם גנים משותפים, פשוט זה לא מצליח, זה לא עובד. אז בעצם אני חושב שכשאנחנו בוחרים לעצמנו יעדים, אם אנחנו רגע מסכמים את המיני נושא שאנחנו מדברים עליו, אנחנו בעצם בוחרים דברים שבאים לנו בצורה טבעית. כלומר, הם נוחים לנו, הם מרגישים לנו נכון, הם מרגישים לנו טוב. אני לא רץ לסייבר כי אני חושב שכרגע סייבר זה סקסי. הנה, אני רצתי לגיטרה, זה לא עזר לי בכלל. אנחנו לא בוחרים לעצמנו כל מיני תחביבים שאנחנו לא נעמוד ביעדים שלהם, או שאנחנו לא מסוגלים להיות המתחילים, ואנחנו כל הזמן פוזלים לסופר מקצוענים, ואם אנחנו לא נגיע לשם תוך איקס זמן, אז אנחנו פשוט נפרוש, כי אין לנו למה. הכל באמת חייב להיות על מי מנוחות, בצורה מאוד רגועה, גם כש... במיוחד שלומדים סקיל חדש, זה מאוד חשוב.
זו תמיד השאלה הראשונה שלי, דיברת על כאלה שרוצים, על הדי-ג'יי שרוצה לעבור לסייבר, ותמיד כשמישהו מתקשר אליי ואומר לי, אני שוקל קריירה בסייבר, השאלה הראשונה שלי היא למה? כי כסף אפשר לעשות בהמון המון דרכים.
נכון, זה בדיוק מה שאמרתי לו. ואם לא כסף, אז אתה תעשה סיפוק.
נכון, ואחד הדברים שאני מאוד אוהבת בספר שלך, זה שלתחושתי אתה קראת לו סיפורו של האקר סטנדרטי, אבל אני אגב המלצתי לכמה חברות שלי לקרוא אותו, כספר השואה, כסיפור חיים מעניין בשום קשר להאקינג. באותה מידה גם אם זה יכול להיות ספר על מתכנת, על מהנדס, על שחקן, על whatever, זה בכלל לא משנה.
כל אחד יכול לכתוב ספר.
כל אחד יכול לכתוב ספר, לא כל אחד יכול לספר סיפור, זה כבר קישור...
אני חייב להגיד לך שהסיפור שלי, ואני אשמח לקשר את כל מי שמעוניין לכתוב ספר, המקצועיות שרואים בספר על הסיפורת שלו, זה העורכת הלשונית. חד משמעית.
אבל אני יכולה ללמוד את זה גם לפני.
תראי, כשאני הגעתי ל-150 עמודים בערך, היא פשוט התחילה להתערב, ואמרה, שלח לי פרק אחד, אני רוצה לערוך, ואני התחלתי בעצם ללמוד למה היא מצפה. וכשמצאתי למה היא מצפה, אחרי לא מעט זמן, אז זה פתאום התחיל להיות מובן. פתאום התחלתי להבין איך אני אמור לכתוב, באיזה צורה, איך אני פונה לדברים, איך אני לא פתאום רץ בין זמנים. לי יש מין OCD כזה, הזוי, שאני מספר סיפור, ואז יש שם איזושהי דמות, וכדי להכיר את הדמות, אני כאילו חותך את אותו סיפור, רץ אחורה בזמן, לא יודע מה, שיחקנו בפליימוביל ביחד, מי שבכלל יודע מה זה, ואז אני קופץ חזרה לתוך הסצנה, כאילו, והיא הסבירה לי שזה לא, אתה לא יכול לעשות את זה בספר. בסרט אתה כן יכול לעשות את זה ולשמור על זה, למשל סדרה מאוד טובה, דארק, ששם יש, לא יודע, אתה חי בתשע מימדים, זה סדרה נוראית למי שיש לו OCD כזה כמו שלי, שאתה כאילו מאבד דמויות וזמנים ועולמות, ואני ממליץ לכל אחד לראות גם את דארק, ומי שבאמת בעניין של לכתוב ספר, אז אני אשמח לקשר עם דפנה, באמת כל אחד יכול, זה רק לשבת על התחת לכתוב, ומישהו מאוד מאוד טוב שיעבור אחרי התוכן שלך.
ואגב, אני חושבת שבכלל לספר סיפור זה כישורים שהם נורא כיפים. אני בכלל, כשהתחלתי ללמוד כתיבה, זה לא היה משום ראייה על ספר, לא חשבתי שספר זה באג'נדה העתידית שלי, זה לפני כמה שנים טובות. התחלתי מסדנת כתיבה שבעיקר נועדה בשבילי. כי אני אוהבת כל פעם למצוא איזה סקיל חדש, וכמה חברות שלי הלכו ללמוד כתיבה, אז אמרתי, נבוא, יהיה מגניב. ואחרי סדנת כתיבה נפתח לי התיאבון, אני עשיתי אצל יובל אברמוביץ', ועשיתי קורס כתיבה, ואז כבר נולד הרעיון לספר, והוא היה כתוב בראש שלי הרבה מאוד...
הקונטרסט הזה ביני לבינך הוא פשוט מדהים. אני התחלתי את הכתיבה נטו ממה שנקרא כתיבת רחוב, כשהתחלתי את המבדקי חדירות, אז התחלתי לעשות כל מיני אתגרי האקינג, כל מיני capture the flag, CTF'ים כאלה, ופתאום הרגשתי כמה זה היה לי קשה, ואמרתי, אוקיי, בטח אנשים אחרים פוגשים את זה, והם טיפשים כמוני, ובטח קשה להם נורא. ואני נורא חיפשתי רמזים בכל מקום, ואמרתי, אוקיי, ואגב, זה קיים עד היום, אתם יכולים לבדוק, יש בלוג ספוט כזה, idonaor.blogspot.com, עם מלא שטויות שכתבתי, והייתי כותב במקביל בפורום של חברה שנקראת U-Test, ששם גם זה היה אתגרי האקינג כאלה, רק בתשלום, ושם בעצם התחילה הכתיבה שלי, ממש לכתוב בלוגים ארוכים ולהסביר איך פותרים את האתגרים מבלי לתת את התשובה. משם זה הלך והסלים לכל מיני מאמרים על איך לבנות סורק בפייתון וכל מיני שטויות כאלה,
אצלי זה הרבה יותר אינטרסנטי.
מה?
אצלי זה היה הרבה יותר אינטרסנטי. אחרי שעשיתי את ה-CSSP, גיליתי שאחת הדרכים שלות לתחזק אותו, זה לכתוב מאמרים. כתיבה תמיד באה לי מאוד מאוד טבעית, זה משהו שאני תמיד אהבתי לעשות. אז פתחתי בלוג, והתחלתי לכתוב על CSSP, ומבנה הבחינה, ואיך מתכוננים, ועדיין קיים מי שמאוד יחפש. וככה זה התחיל, זה היה פעם ראשונה שכתבתי על משהו מקצועי, כי לא במסגרת של העבודה על משהו כזה, זה היה מאוד
אינטרסט. אני לא אהבתי לכתוב את השם שלי אפילו במבחנים למעלה, בבית ספר, זה לא... הייתי מצייר המון, לא הייתי כותב, לא יודע, אני אגיד לך מה, זה הגיע אליי, זה פשוט הגיע, כלומר, אני פשוט המשכתי בקריירה באיזשהו קטע, ואז נעלמת לנו מהווידאו.
אני רואה שנעלמתי.
אני חושב פשוט לדבר לבד, ובעצם שלב הכתיבה פשוט הגיע, והיופי הזה בכתיבה הוא שלי זה בא מאוד טבעי, למי שבא לו טבעי משהו אחר, ניקוד, נגינה וכו', מכל דבר אפשר להפיק בעצם את היכולות שלך. כמו שאמרתי לאותו בחור לגבי אותו די-ג'יי, גם משם אפשר לייצר תוכן בצורה מסוימת, גם משם אפשר להגיע למקומות גבוהים גם בהכנסות, אני סיפרתי לו אפילו על משהו אחר, אני סיפרתי לו על זה שהחבר'ה של הג'אגלינג בצמתים, הם עושים הרבה מאוד כסף. אם מחשבים את זה בצורה מאוד פשוטה, אז החבר'ה של הג'אגלינג בערך לכל צומת, נגיד, עושים משהו כמו 5 שקלים בממוצע, וצומת זה 30 שניות, תעשו את המכפלות, בשנייה אתם תגיעו לזה שהם עושים שם הרבה מאוד כסף, אני חייב להגיד לכם גם שאני יודע כמה קבצן ברחוב יודע, עושה בשעה, ואני לא אגיד איך, אבל אם תקראו את הספר אתם תדעו, ואפשר לעשות כסף, כלומר כסף זה לא משהו שקשה לעשות, אני חייב להגיד לכם, זה לא משהו שקשה לעשות. זה עניין של יצירתיות, וזה עניין של לחשוב מחוץ לקופסה, זה עניין של פשוט לתת לעצמכם מרחב, חשיבה. לייצר דברים, ולייצר תקשורת עם אנשים, כלומר שאתם לא מייצרים תקשורת עם אנשים ואתם מצפים שהכל יבוא אליכם, אז מן הסתם שיהיה לכם הרבה יותר קשה, אבל ברגע שאתם מייצרים תקשורת עם אנשים, ואתם בעצם ממלאים עבורם את המקום הזה שהם משענת, או שהם איזשהו חבר קרוב, או שהם קולגה של העבודה, אז האינטרס שלהם יהיה תמיד לקדם אתכם. האינטרס לא צריך להיות אינטרס כלכלי, אבל אינטרס לקדם אתכם. כלומר, אם אתם טובים במשהו, אז הם יספרו על זה למישהו. וככל שיש לכם יותר כאלה, אז יותר כאלה יספרו לכם. אני לא תמיד הייתי אקר סטנדרטי, זה משהו שהוא של השנתיים, שלוש האחרונות, וגם לפני זה לא הייתי איזה עידון האור, זה היה סתם שם של בן אדם, כלומר, זה דברים שאתה עושה ולאט לאט בעצם אתה מתפתח ומפתח, והם מגיעים, אתה הולך לשם על ידי עשייה, אי אפשר לשבת ולצפות שזה יגיע, כלומר, כל הזמן לשאול איזה קורס אני צריך לעשות, איזה זה אני צריך לעשות. התהיות האלה, כשאנחנו עומדים מול צמתים ואנחנו יותר מדי תוהים מה לעשות, אנחנו בעצם גם מייצרים אצלנו פחד מלקבל החלטות, ואנחנו גם לא מקבלים את ההחלטה בסופו של דבר. יכול להיות שגם ייתנו לכם את התשובה הנכונה, אבל חלק ייתנו לכם את התשובה שהם חושבים, ואחרים ייתנו להם את התשובה שהם חושבים, ובגלל שאתם לא יודעים לעשות את הבחירה הנכונה, או את בכלל בחירה כלשהי, אתם תמצאו את עצמכם נתקעים. אז בעיניי, בכל צומת כזאת שאתם רוצים לעשות החלטות, זה זמן טוב לתת לזה איזשהו לימיט מסוים של, אוקיי, אני עם אחרי 5-6 שאלות, או 5-6 ימים, או 5-6 שעות, לא יודע מה, מה שאתם מקציבים לעצמכם, אני לוקח החלטה, לא משנה מה. והחלטות יכולות להיות גם טעות. אני יכול להגיד לכם שאני הגעתי להמון מקומות של רעיונות עבודה לצורך העניין, הגעתי לא מוכן בשום צורה, עד כדי הרמת גבה של המראיין, ואמר, לא הבנתי, לא התכוננת על הדברים האלה, כאילו אתה באת לרעיון עבודה לדבר הזה. ויכול להיות שאו שלא רציתי את זה, ורק רציתי לסמן וי על זה שאני הולך לרעיונות עבודה, או שפשוט לא התכוננתי נכון, לא שאלתי את השאלות הנכונות, לא... אבל כן, אני יכול להגיד שעשיתי את ההחלטה, גם אם הייתה טעות. וזה כן חשוב לעשות, כלומר, כן חשוב לתת לעצמכם, לפתוח את הדלת ולהיכנס, כי כשהייתי ברעיון עבודה והבנתי שבאתי לא מוכן, אז שם בעצם קיבלתי את השיעור הכי טוב, את השיעור שאף אחד שהתייעצתי איתו לפני לא יכל ללמד אותי. במקום הזה שבו הוכחה לי הטעות הזאת.
לגמרי.
ספרי לנו על הרעיון.
אני חושבת שמה שרואים בעצם גם בספר שלך, אני חושבת שגם בספר שלי, וזה משהו מעניין, ואני בטוחה שיכול לעזור להרבה אנשים בתחילת הדרך שלהם, זה את הדרך. זה את הדרך, כי אמרת, לא התחלת כהאקר סטנדרטי, התחלת כסתם עידו, ואני לא התחלתי כמי ברוקס, מי קיי לייטינג, סייסאבר, התחלתי כמיטל.
10,000 חברים?
וקל נורא לי, היום? מה?
10,000 חברים?
10,000 חברים, 11,000 כמעט, אנחנו מאוד מתקרבים. אבל באמת רואים כאן איזושהי דרך ורואים גם את הכישלון, את הכישלונות בדרך, ולכולנו היה המון כישלונות בדרך, ואני חושבת שבכלל, אם מדברים על השראה, אז אני חושבת שאני אשאל אותך, אני יודעת על עצמי שאחד הדברים שהכי השפיעו עליי כשלמדתי אימון, כשלמדתי קואוצ'ינג, היה שאלה ששואלים, שאלת התשוקה, האם הייתי עושה את מה שאני עושה, גם אם אף אחד לא היה משלם לי על זה? התשובה לגבי היום, לגבי העשייה המקצועית שלי, היא ש-99.999% מהעשייה המקצועית שלי, הייתי גם אם אף אחד לא משלם לי על זה, אני בכיף אעשה את זה בלי קשר.
האמת שאני מזמן...
ואני חושבת שזה מה ש...
מזמן התחלתי למלמל את הנושא הזה שאני לא עושה את הדברים בשביל כסף. אני לא אשקר. זה הגיע אחרי שכבר הרווחתי סכום לא מבוטל של כסף, ואז בעצם, זה אגב דברים שדיברתי עם חברים מאוד טובים, גם בתוך הבית שלי, הרבה שיחות כאלה על זה שבתכלס אנחנו אנשים מאוד פשוטים, כלומר, יש הרבה מאוד אנשים שהמטרה שלהם היא להתאשר, עכשיו גם להתאשר יש... כלומר, יש איזשהו מקום שבו אתה אומר לעצמך, אני רוצה גם להתאשר מההתאשרות, אני רוצה לעשות מיליון דולר, וממנו אני רוצה לעשות 10 מיליון דולר, ואני חייב להגיד שאני נפגשתי עם המון מנכלים של חברות מאוד גדולות, והם נורא כעסו עליי, נורא כעסו עליי מהמקום הזה שהם רואים בי איזשהו פוטנציאל לעשות 10 מיליון דולר ממיליון דולר, ואני אומר להם, חבר'ה, יש לי מיליון דולר, אני הולך לים. וזה לדעתי איזושהי תכונה שאני חושב שחשוב שתדעו אם יש לכם אותה או לא. כלומר, אם אתם אוהבים לעשות כסף מכסף, זה בסדר גמור. תדעו, זאת אומרת, תנסו להבין אם זה מגיע מהמקום הטבעי שלכם, כי אני מכיר כמה וכמה אנשים שזה מגיע מהמקום הטבעי שלהם. הם לא רואים את זה ככסף מכסף, הם רואים את זה כפשוט לעשות מספרים יותר גדולים, הם רואים את זה בתור שאיפה מסוימת, הם רואים את זה בתור הצלחות, יעדים וכולי. אני לא יודע, נגיד להגדיל מ-100 עובדים ל-200 עובדים, הם פשוט מייצרים עוד מקורות הכנסה, וזה מייצר להם סיפוק. אני לא חושב שאני הסוג הזה, הסוג שלי הוא טיפה שונה, ויש עוד כמוני כאלה שהם אומרים, אני מגיע עד לגבול מסוים, ושם אני יודע שאני טיפה מוריד את הרגל מהגז, ואני מתעסק במקביל בעוד המון דברים אחרים, כי אני שואב את הסיפוק שלי מדברים אחרים.
וזה בכלל משהו שמאוד מאפיין אותך, ומודע גם אותי, העשייה של דברים אחרים, שהם לא רק העשייה המקצועית שלנו. אצלך זה האומנויות לחימה בעבר, תכף תספר מה עכשיו, אצלי זה בעיקר המוזיקה בכל מיני הקשרים, והאומנות, בכל מיני זוויות כאלה ואחרות, לא לדאוג, אני לא הולכת לפתוח בקריירת ציור, אני יודעת לעשות איש קווים ובערך זהו.
אבל
לא קשור, אצלי המוזיקה, אני יכולה לבוא, לפני, בתחילת הקורונה פתאום מצאתי איזה מישהו שמלמד אונליין, חליל אירי, ויש לי חליל אירי, באמת, יש לי חליל אירי, ליד המסך מחשב, וכל יום אני נותנת לעצמי איזה עשר.
תחביב מאוד יקר, לא?
לא, ממש לא. זה קליל.
מה, חליל אירי, אני כבר רואה 5 ספרות של מחיר.
לא, זה 60 שקל זה החליל עצמו, זה כלום.
אוקיי.
לא חמת חלילים, לא כזה.
אני לא יודע, אני לא מבין בזה. אני חייב להגיד לך, אבל שטיפוס זה תחביב יקר. בעיקר לאלה שרוצים לטפס.
טיפוס זה כן, זה תחביב. אני הייתי בצורפות. אני את הטבעת נישואים שלי, את הטבעת אירוסין שלי וכאלה, אני הכנתי. אז כאילו, את התחביב הממש יקר, מציתי בגיל 20 ומשהו, את כל המשכורת הצבאית המאוד יפה שלי, בזבזתי על התחביב הזה. אז היום אני כבר בתחביבים שהם פחות קיצוניים. כרגע עד התחביב הבא. והיות ואני לא מתאמן מספיק בפסנתר בשביל שאני אוכל להגיד, זה חזר למה שזה היה, אז החליל גורם לי להרגיש טוב עם עצמי. זה גם חשוב.
אני גם חושב.
אולי תספר רגע על האתגר הבא, כי זה מגניב.
וואו. האמת שדי התאכזבתי מהיכולות שלי. את יודעת, אני אחרי 12 שנה של אומנויות לחימה, אני הרגשתי שאני דווקא יכול להגיע ליעדים יותר גבוהים ברמה הפיזית, והמבחנים לנינג'ה הוכיחו לי כמה אני חלש. זה ממש מה שרואים בטלוויזיה, מול איך שזה מרגיש במציאות, זה פשוט עולם אחר. זה אומנות בפני עצמה, כלומר, שחקן כדורגל שהולך לשחק כדורסל, ירגיש את זה. ללכת לנינג'ה ולטיפוס, זה כמו מאומנויות לחימה או בכלל מכל מקום, זה ממש כמו ללכת מכדורגל לכדורסל, או זה סקיל שונה לגמרי, שאי אפשר להסביר אותו. אני יכול להגיד אפילו מכדורגל לנגינה בחליל אירי. זה ממש שונה לגמרי, העובדה שזה פיזי וזה פיזי, ממש לא קשור אחד לשני. הטכניקה היא שונה לגמרי, הראש הוא שונה לגמרי, זה עולם, ואני שמח שזה יחזב אותי, אני שמח, אני יכול לספר בעצם על כישלונות נוראים. אני מטפס בבולדרלנד בכפר סבא, ויש שם המון ילדים בני 10, שמטפסים הרבה יותר טוב ממני, ואתה מצפה מהילדים לראות מוצקים וחזקים, לא, ממש לא מוצקים וחזקים, והם גם לא מתאמנים כל כך הרבה זמן, כלומר, יצא לי לדבר עם ילד בן 10 שמתאמן 4 חודשים, אני מתאמן, לא יודע, שבועיים, 3, 4 חודשים, זה לא שעכשיו הוא, את יודעת.
כן.
והוא מטפס הרבה יותר טוב, אבל ברמות הרבה יותר גבוהות. וזה עניין של פשוט איך אתה, קודם כל איך אתה מתמודד עם הכישלון הזה. זה לבוא ממקום מאוד חלש, כשלידי ילד בן 10 עולה על המתח ועושה, והוא וירטואוז הרבה יותר גדול ממני, כשאני מגיע ככה מאוד דומיננטי, נקרא לזה, בסביבה שלי, זה נורא מחליש אותך, זה אומר כאילו, אוקיי, אתה גדול וחזק, אבל בטח היית בחדר כושר קצת. וזה המקום שלך כאילו קצת לנשום, להתחבר לסבלנות שלך, להתחבר למקום הזה שאתה בתכלס, אתה בא לפה בשביל ליהנות, אתה לא בא לתחרות, אתה בתחרות עם עצמך בלבד, וכל אחד יש לו את הרמה שלו. ואני חושב שזה אותו דבר לגבי, יש לי פה ילדה בת 4 שפתאום החליטה שהיא הולכת ומסתובבת.
מעניין.
אני מסתכל עליה, הולכת ומסתכלת על מעדנים שכבר אכלו. טוב, אני אמשיך לדבר ואני מקווה שהיא תחזור לשם.
באיזשהו שם תתעלב מאיתנו ותלך למיטה. זה עובד? זה לא עובד אצלי.
לא, זה לא עובד, היא באה לידי. רוצה להצטרף אליי רגע? עד שאנחנו נסיים? הנה, היא פה מצטרפת אליי.
למה אתה
לא שנה? פתאום מתעוררה. ואני חושב שהמקום הזה של הכישלונות הוא מקום מאוד טוב, הוא מקום בעיניי לי הוא נורא נוח, המקום הזה שאתה נכשל, המקום הזה שאתה ירוק, שאתה מתחיל, שאתה באי נוחות כזה לגבי השייכות שלך, זה מקום שאני דווקא נורא אוהב אותו, כי זה אנדרדוג, משם יש לך רק מה להוכיח את עצמך. ובגלל זה אני חושב שככל שאתם מתחככים יותר, ומי שיראה את ההרצאה שלי יגלול הרבה אחורה, או יחפש בפייסבוק את ההרצאה של מי רוצה להיות אקר סטנדרטי, יראה איך בעצם יצרתי ככה איזה כל מיני דימויים לגבי הצלחה או כישלונות וכו', ויש שם את הנושא של חגורה לבנה, הרגשת השייכות, עד הרגע הזה שאתה יכול להדריך אחרים בכלל, וזה משהו שהוא מאוד חשוב. מאוד חשוב לכל אחד שפוצח לעצמו באיזשהו אתגר מסוים, בין אם זה לחפש עבודה, קריירה, או בין אם זה אפילו תחביב חדש.
לגמרי. אני חושבת שזה באמת, זה מחזיר אותנו קצת למי שהיינו פעם, כי קשה מאוד, נכון, להיזכר מהמקום שאנחנו היום ולהיזכר מה היה פעם, ואני חושבת שזה תרגיל מעולה, 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 להזכיר לנו קצת שלא נולד לנו סטנדרטי, או רק הרית בכלל.
לגמרי.
אז יקירי, כל כך היה לי נורא כיף. ועוד ואתה, אם דרדסית עליך, אז אני לא אציק לך בשאלה הגדולה של מה האתגר הבא בעולם הסייבר, אלא אם כן בא לך להגיד לנו במילה.
האתגר הבא בעולם הסייבר, זה בא לפני שאני מפטר את תום או אחרי?
אני אמרתי לו, אין בעיה, פטר, אין בעיה.
אני חושב שהאתגר הבא שלי בעולם הסייבר הוא איכשהו להפוך את החברה שלי לגדולה יותר, למצוא דרך לפתח מוצר, ולא טרדישנל, כאילו לא איזשהו קומודיטי שאני אכנס בין כל האנטיווירוסים ובכל הזה, משהו קצת יותר מעניין, קצת יותר next level או next gen או איך שמה שיקראו לזה, אבל משהו שהוא באמת תורם. אם הוא לא יהיה משהו תורם, אז אני פורש לים, אני אומר לך, תכלס. אני לא הולך להיכנס בין כל סוערים וכל הזה, כדי להגיד, הייתי בסיבוב, מייקרוסופט קנו אותי. אני מאוד מאוד רוצה משהו שהוא יוניקי, ויכול להיות שזה גם לא יהיה אתגר בסייבר, יכול להיות שזה יהיה אתגר במקום אחר.
מהמם. אז עידו, קודם כל, תודה רבה, שסגרת איתי מעגל שנה אחרי.
לגמרי.
והאתגרים היינו
ספונטנים. אנחנו עדיין ממשיכים. אני עוד עוקב אחרייך, ואני לשירותך בכל דבר.
תזכור את זה. תזכור את זה פעם הבאה שאני אתקשר לך באמצע הלילה עם משהו מעניין.
בכיף.
אז קודם כל תודה רבה, ומי שעוד לא קרא את הספר, אני באמת באמת ממליצה עליו בלי שום קשר להקליט, באמת שאפשר לקרוא את הספר הזה, גם אם אין לכם שום קשר לעולם הסייבר, פשוט כספר על סיפור, על אדם מאיפה הוא הגיע, איך הוא הגיע, איך הייתה הדרך שלו. אז באמת שאני ממליצה בחום רב, אני סיימתי את הספר תוך 24 שעות לדעתי, שזה לא קורה לי הרבה, אז מוזמנים בחום. אז תודה רבה, ויאללה, סוף שבוע נעים, חג שמח.
תודה רבה, חג שמח לכולם, ולילה טוב.